אני רוצה להזמין את חברי הטוב, יוני.
הדבר המרכזי והחשוב ביותר שכבר למדנו הערב, זה שאם יש כאן מטפל זוגי, אז הרבי תמר ואשתו ישמחו לעידוד אחרי החלוקות החדות והברורות בין גברים ונשים, ועוד הוא הפך אותי לאישה בסוף, אז אני בכלל לא ברור לי לאיפה זה מוביל, אבל זה אנחנו נצטרך לסגור, כן, ועוד חבר הוא קורא לעצמו. זה אנחנו נצטרך לסגור אחר כך איכשהו. זה, מאחר שכל היושבים פה מודעים לעובדה, אז אני רק אומר בקול גדול, שנשזרים פה ביחד שני דברים שבשבילי הם מאוד חזקים ומשמעותיים וקרובים ואינטימיים שכאלו. דבר ראשון זה ספר שהישיבה שבה גדלתי, הישיבה הוציאה. הערב הזה גם אורגן מטעם הישיבה. אז נורא מתחשק לי לדבר על הישיבה, אבל זה לא מעניין פה אף אחד, וגם זה לא המקום. גם באמת לא כך מתאים, אני חושב שאני מדבר על הישיבה, אבל רק שתדעו, העובדה שהספר הזה יצא במסגרת הישיבה שבה גדלתי, ישיבת הר עציון, הדבר הזה הוא משמעותי מאוד גם לקיום הערב הזה עכשיו באופן ספציפי. הדבר השני זה העובדה שהישיבה באה פה לתוך המקום הזה, לבית המדרש לתורה ולחיים, ולראי הטוב וחברי הנשי, הרב איתמר, זה שיש פה, שפה באמת זה הבית שלי באזור העננה. זה משמח וזה מלבב, ואני רוצה בראש ובראשונה להכיר טובה ולומר תודה רבה באמת מעומק הלב לישיבה מצד אחד, לבית המדרש, לתורה ולחיים מצד שני, ולכולכם. שיהיו דברינו לרצון ולנחת רוח. התבקשתי לדבר על סיום המגילה. כששאלתי את המארגנים, למה אתם רוצים שאני אדבר דווקא על סיום, לא על סיום המגילה, כן, למה דווקא על פרק י', למה דווקא על סיום המגילה, הטענה שלהם הייתה שמי שקנה את הספר בתחילת הערב, בטח כבר קרא לאורך הדברים של איתמר, והוא הגיע כבר לאיזשהו פרק, אבל עד פרק י' הוא בטוח לא הגיע. אז תוכל לדבר, יהיה בזה איזה משהו בכל זאת מחודש, גם למי שכבר הספיק לקרוא. אז אני מבין את זה, אני מפרגן לזה. אני רק רוצה לומר שאולי על דרך התנבאו ולא ידעו על מה התנבאו, יש משהו אמיתי ועמוק, אני חושב, בלדבר דווקא על סיום המגילה, או כמו כותרת הדיון הקצר שנעשה עכשיו, הכל הולך אחר החיתום. כלומר, יש מעמד מיוחד לסוף סיפור. זה סוג של פינלה, זה אקורד הסיום. הכל גועש וסוער ורועש, ויש עלילה מפותלת, ועליות וירידות, ושיאים ונשברים, והכל הרי זורם לקראת איזו אמירה שבסופו של דבר המגילה רוצה לומר. ואנחנו, בדרך הטבע, הקשבה לסוף הסיפור היא הקשבה עדינה באופן מיוחד, ושם אמור לקרות משהו, שם אנחנו מצפים להתרחשות. אלא שסיום מגילת אסתר מהבחינה הזו מאכזב למדי. טוב, מי שיש לו תנך אני קורא. ויעשם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, כי מרדכי היהודי, למה גם מרדכי כתוב בספרי פרס ומדי? כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, כן, היה לו גם תפקיד בתוך המלכות הפרסית, ואפילו שם הוא עוד עשה פרוטקציות לעם ישראל. זה סיום הסיפור. זה מה שיש לשם הכל חותר, לשמוע שאחשוורוש זכה ושם מס על הארץ ויהיה הים, ואתה יכול להמשיך לקרוא את הסיפור בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. יש משהו מפתיע למדי בסיום שכזה, ובאמת רבים נתנו את דעתם על עצם שילוב הפסוקים האלו, לא רק שילוב, העובדה שלשם הכל חותר. אז יש בפרשנות המודרנית, יש חוקר חשוב מאוד בשם פרידריך בוש, שהציע שבאמת לאור סיום הסיפור, מתבררת המגמה העמוקה של הסיפור. ומה יש כאן בסוף הסיפור? מה שהוא כינה עידוד הנאמנות הכפולה. כלומר, יש פה ספר שלם בתנך, שהמגמה המרכזית שלו היא לבוא ולומר, יהודים יכולים להסתדר בגלות. הנה, כמו מרדכי, שמצד אחד, אני חוזר לפסוק, מצד אחד הוא משנה למלך אחשוורוש, מצד שני הוא גדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו. מצד אחד הוא עושה דברו של המלך, מצד שני הוא דובר שלום לכל זרו. הנה יש נאמנות כפולה, תיתכן נאמנות כפולה ליהודי הגלות, ולדעתו של בוש, זה לא רק בוש, אבל עוד קבוצה שלמה של קריאות מודרניות של הסיפור, באים וטוענים זו המגמה של המגילה. לחזק את יהודי הגלות, ולומר אפשר להחזיק מעמד גם בגלות. זו קריאה אחת, שעוד מעט אני ארצה לומר למה אני חושב שבוש וחבריו נפלו כאן בפח, שהמספר תאמן להם, אבל רק, דבר שם רק צריך לומר, שמי שקרא את כל סיום המגילה באופן הפוך לחלוטין, אלו חז"ל. כשהגמרא במסכת מגילה ששואלת את עצמה, למה לא אומרים הלל בפורים? אז יש שם כמה תשובות, אבל אחת התשובות המקובלות, שכך, כלומר מקובלות בשיח הציבורי, מקובל לצטט את התשובה הזו, זה אקתי עבדי אחשוורוש ענן. גם בסוף הסיפור עדיין אנחנו עבדי אחשוורוש. אבל הניסוח במסכת מגילה הוא לא רק זה, הוא לא רק אקתי עבדי אחשוורוש ענן, אלא וכי אנחנו במצב, ככה הגמרא שם אומרת, וכי אנחנו כמו אחרי מצרים שאנחנו רק עבדי השם, אנחנו עדיין גם עבדי אחשוורוש. כלומר, במסכת מגילה, הגמרא בדיוק תוקפת את שאלת הנאמנות הכפולה. האומנם אפשר להיות נאמנים גם לקדוש ברוך הוא וגם למלך אחשוורוש? זה לא הולך. ולכן לא אומרים הלל. עכשיו, האומץ בקריאה החזלית הזו לא ישוער מפז. כי המשמעות של האמירה הזו, שמופיעה במסכת מגילה, זה שסיום הסיפור הוא לא happy end. הוא hap end. טוב, אי אפשר למצוא בו פי. הוא מושך לכיוון רגוע. סך הכל, יחסית לאלטרנטיבה שיובדו כל היהודים, זו אלטרנטיבה טובה מאוד. אבל לא אומרים הלל. עכשיו, המשמעות שלא לומר הלל, אתה לא יכול להיות שמח. אתה לא יכול לשמוח בלב שלם. בגלל הנאמנות הכפולה, כי הקטי עבדי אחשוורוש ענן. עכשיו, מבין שתי הקריאות האלו, של בוש מצד אחד וחז"ל מצד שני, משום כבוד בית המדרש, אני רוצה להציע קריאה שתתמוך בחז"ל. אני חושש מראש בית המדרש שהוא מאוד רגיש בדברים האלו. אז בואו ננסה לקרוא את פרק י' ובאמת לבחון מה הוביל את חז"ל לומר כך, או בניסוח אחר, האם זה לא מה שכפר המספר עצמו בעצם תמן בסיפורו, אלא שהוא עשה את זה ברמזי רמזים. אז בואו נקרא את פרק י', נוכל בדיון הקצר להקיף את הפרק כולו, שזה כבר מעלה יתרה לבחור שיעור על פרק י'. בטוח נספיק לקרוא את כל הפרק, זה באמת משהו חריג למדי. פרק שלם. ויעשה המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהי הים. אני מעריך שכמו שקורה בקהילתי, כך קורה בקהילות של כל היושבים פה, שכשמגיעים לפסוק הזה יש ארבעה ליצנים שמרישים במילה מס. נכון? ויעשה המלך אחשוורוש מס, קפצונים וזה. ואכן ראוי הדבר, אני חושב. להרעיש במילה מס. אבל סביר להניח שלא בשביל זה מחבר הסיפור, מסיים את סיפורו באמירה הזו שהמלך אחשוורוש זכה להטיל מס לא רק על הארץ, גם על איי הים. כלומר, גם על יוון. אנחנו בדיוק בתקופה שיוון פרס זה המאבק. עד שבסוף יבוא אלכסנדר מוקדון והממלכה האחמנית הפרסית תקרוס. אבל יש פה, אנחנו בתוך המאבק הגדול, פרס מול יוון, והנה אל תדאג קורא יקר, נכון? הייתם במתח עצום לאורך הסיפור. האם אחשוורוש יזכה לשים מס גם על הטונה? באמת מתח גדול. שלא מלובן כמעט בשום ספר מקראי. אולי בגימטריות אפשר למצוא לו רמזים במשלי. אבל באופן, כאמירה ברורה, האם המלך הפרסי זכה ליטול מס מיהי יוון, רק במגילת אסתר הדבר הזה פורץ. או במילים אחרות, אני יודע שכולם שואלים את זה. אבל בואו נהיה אדרבה, נהיה חלק מהמסורת היהודית לדורותיה, ונשאל גם אנחנו את השאלה, זה מה שאנחנו אמורים עכשיו לשמוע? טוב, למי שלרגע לא זוכר, אנחנו עוסקים בסיפור שהייתה גזירת שמד על עם ישראל כולו, ניצלנו. אבל זה מילא, מילא ניצלנו. המלך זכה ליטול עוד כמה אחוזי מס, זה עלה מ-16.5 ל-17 אחוז מס. זה רק להיות היסוד, אמרתי את המשפט הזה עכשיו. מה יש פה? טוב, מה יש פה? הדבר הזה באמת מאוד מפתיע, והיו שהציעו שמי שבעצם הוביל למס הזה, כמו יהודים בגלות, נכון, זה מרדכי. שמרדכי בעצם חתום על הגזרות האלו, באיזה מין קואליציה שכזו בין המלך לבין מרדכי, ש... אני לא התכוונתי לזה, אבל גם לכם... אז למשל, נחזור על דבריך ברשותך, למשל חוקר בשם דאוב כתב כאן שמרדכי היה צריך לפייס את המלך, כי המלך הפסיד ממון רב בעקבות ביטול הגזרה נגד היהודים. הרי המן הבטיח לו ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא לגנזי המלך. בסופו של דבר לא היה גזרת שמד על היהודים, היא בוטלה. אז אומר דאוב הזה, עכשיו מרדכי הרגיש איזה צורך, כמעט נאמנות פשוטה, לפצות על המחיר הכלכלי שהמלך שילם, בזה שהיהודים לא עבדו. זה נראה לי, אני רוצה לומר בבחינות, זה נראה לי מוזר למדי. שזה מה שעכשיו חשוב, המן נתלה, המשנה למלך נתלה, וזה מה שאכפת למלך, קצת, זה נראה לי קצת, קריאה קצת מוזרה. אבל אם באמת מרדכי הוא זה שחתום על הגזרות, אז מעניינת פה ההערה של הרב בחרך, שזה הופך את מרדכי להיות כמו יוסף. האנלוגיה בין מגילת אסתר לסיפור יוסף, אני מעריך שהיא ידועה, אנלוגיה מאוד רחבה. והנה, כמו שיוסף בסוף ספר בראשית, באיזה מין נאמנות מפתיעה למדי, לפרעו, נותן מס על כל המצרים ומעביר את העם מקצה אל קצה, כך גם מרדכי מטיל מס, ויכול להיות זה חלק מאותה אנלוגיה רחבה. אבל כמו שכבר אמרתי, זה נראה לי הקריאה הזו קצת חסרה. סביר יותר, כדעת כמעט כולם, שהמגילה מסתיימת בהשמת המס כדי לומר משהו על שלטון אחשוורוש. המגילה רוצה להסתיים בתוקף מלכות אחשוורוש. מה יש לומר? אכן ויעשה במלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. הוא שולט ביד רמה. וכל מעשה תוקפו וגבורתו. כלומר, השמת המס זה כמעט הביטוי הכי ממשי, הכי מיידי, הכי טריוויאלי שיש, בשביל להראות שלטון מולך. זה מה שהמגילה רוצה לומר בסופו של הדבר. אחשוורוש מולך ביד רמה. טוב, אין צורך לומר שבזה לא פתרנו כלום. אדרבה, אפילו השאלה עוד מתחזקת ומתעצמת. אז בשביל זה המס הוזכר, כדי לומר לנו שאל תדע קורא יקר, המלך שולט ביד רמה, מה אכפת לנו? אז גם כאן יש, היה מי שהציע, קוראים לו ג'ון לוינסון, חוקר יהודי חשוב מאוד שגר בארצות הברית, והוא הציע לאור הפסוקים האלה, הוא אמר אין ברירה, אלא לקרוא את המגילה, כחלק מכרוניקה היסטורית פרסית. כלומר, הסיפור הזה לקוח מגנזך ההיסטוריון הפרסי. בעצם כל הסיפור הזה הוא סיפור שבאמת מעניין את הממלכה הפרסית. היה שם איזה משנה למלך, והוא כמעט גזר גזרת שמד על אחת מקבוצות המיעוט, אבל בסוף הם הצליחו להתגבר, וכל יתר מעשה, וכל מעשה תוקפו וגבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. זה ציטוט, כך טוען לוינסון, ציטוט מתוך הכרוניקה הפרסית. מה אתם חושבים על זה? ולמה אתם נגד? אתם צודקים. לא, פשוט אין, אם היה זמן, אז הייתי אומר שאתם טועים. בסדר, אבל אין, אנחנו לחוצים מזמן. למה אתם צודקים? כי חייבים לעשות חלוקה בין צורת הכתיבה למסקנות היסטוריות. צודק לוינסון, הוא באמת צודק. זה נותן תחושה כאילו אנחנו בתוך סיפור פרסי. אבל האמנם אפשר להגיע מתוך זה למסקנה שמגילת אסתר לקוחה מהארכיון הפרסי? זה נשמע כמעט מופרך. כל אחד מבין פה שבאמת נקודת המבט של הסיפור זה קורות העם היהודי, זה מורגש המלך נלעג, השלטון נלעג. לא יכול להיות שכך כותבים במלכות הפרסית. אבל צודק לוינסון, שהפסוקים האלה נותנים תחושה לקורא, אתה מצוי בתוך סיפור פרסי. ופה אולי אפשר כבר להתחיל להגיע למגמה של כל הפסוקים האלה בסוף. דרך השמת המס ודרך התיאור הזה של מעשה תוקפו וגבורתו. כי מסתבר שבעצם הפסוקים האלו שחותמים את הסיפור, יוצרים מסגרת איתנה לסיפור כולו. הסיפור נפתח בתיאור גדולת המלך אחשוורוש, ובימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי ווץ וארגמן, הלא דברו. זה חשוב מאוד למגילה לתאר את מלכות אחשוורוש כמלכות עשירה ביותר. אחשוורוש הוא מלך גדול, רם ונישא, היושב על כיסאו, אשר בשושן הבירה. כך הסיפור נפתח, וכך הסיפור מסתיים. אחשוורוש זכה לשים מס על הארץ ויהיה הים. גודל מלכות אחשוורוש זו מסגרת הסיפור. מעין כרוניקה פרסית. ולמה? בשביל מה? מסתבר שיש פה אירוניה דקה, אבל אירוניה כפולה. אירוניה גם ביחס לפרסים, ואירוניה שהיא יותר קשה לשמיעה, אבל היא בבטן הרכה של כולנו, אירוניה גם כלפי העם היהודי היושב בשושן. נתחיל דבר שונה מהפרסים. התיאור הזה של המלך שפותח את הסיפור ומסיים את הסיפור, כמעט אפשר לנסח את זה, עכשיו באמת אני רוצה לקצר, אז ברשותכם אני רק נאמר את זה בכותרת ונגיע אל העיקר, מה שאני רוצה לדבר עליו. כמעט אפשר לומר פה בכותרת, המלך הנדיב שבתחילת הסיפור מגלה מאיחן המשאבים שלו בסוף הסיפור. כי בתחילת הסיפור זה מלך שנותן יין כרצון איש ואיש. החוק הראשון במגילת אסתר, החוק הראשון שנוסד, זה לשון החוק. מי שרוצה יין מבציר, אני כל כך לא מבין בזה, אני הולך להתבזות פה עכשיו, אבל מי שרוצה יין צרפתי מבציר, מה נחשב טוב? המון אחורה, קצת מבציר 1964, שזה טוב, זה כל אחד יודע, שזה באמת משהו חריג למדי, אז החוק אומר שחייבים לתת לו. מי לא היה חותם לעבור לגור בממלכה שכזו? זה החוק. החוק שנוסד במדינת פרס, ושצריך, כי כן ניסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש, בתוך המשתה. ואחר כך ממליכים את אסתר, והנחה למדינות עשה. יש תחושה בהתחלה של מלך נדיב מאוד. אבל פתאום, כשרואים איך הסיפור מסתיים, איך הסיפור נסגר, ויעש המלך אחשוורוש מס, פתאום הכל ברור. כל התנועה הסוציאלית חברתית של תחילת הסיפור, אני לא מתכוון להגיד בזה שום דבר אקטואלי. לא, באמת אני לא מתכוון. עכשיו כל אחד אומר, מה הוא מתכוון להגיד? לא, לא מתכוון להגיד. כל התנועה החברתית סוציאלית של תחילת הסיפור, פתאום מתברר שצריך לממן אותה בסוף הסיפור. אפשר להרים הרבה דגלים של יין לכולם. אבל בסדר, בסוף מישהו יצטרך שלם. אז זה חלק מהלג הכללי למלך. יש גם לג פרטי פה באופן ספציפי על המס הזה. אבל כאמור, אני באמת אפילו כבר הרחתי יותר מה שרציתי בנקודה הזו, כי הרי כולנו מבינים שיש פה משהו הרבה יותר נוקב ויותר חמור ויותר כואב. וזה קשור לסיפור היהודי. יש תופעה במגילה שמתרחשת בעוד כמה סיפורים, בספר יהושע זה גם מאוד בולט, של סיפור שרוצה להסתיים ולא מצליח. הסיום הראשון של המגילה באמת הוא בפרק ט' פסוק כ"ח. אחרי שמרדכי שולח את אגרותיו על ייסוד חג הפורים, נאמר, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. אין פסוקי חתימה חגיגיים מאלו. יש פה כבר פרספקטיבה, הימים האלו נזכרים ונעשים. יוסד חג, כולם קיבלו את בקשת מרדכי בסוגריים לחוג יומיים, ככה מגילה מתארת, כולם חוגגים יומיים, י"ד ותתוו. מה שאנחנו נוהגים לא מתועד במגילה, אלא רק במסכת מגילה, אצל התנאים. אבל זה הסיום הראשון. פתאום, בהפתעה עצומה, תסתכלו בבית כנסת כשקוראים את המגילה, יש רבים שעכשיו קמים ויוצאים. בגלל שזהו, זה תחושת סיכום. פתאום, בדרך החוצה, הם שומעים את בעל הקורא, ממשיך, ותכתוב אסתר המלכה ותביא חיל ומרדכי היהודי. היי, פתאום מתברר שצריך לשלוח עוד פעם אגרות. טוב, ואז מגיע הסיום לפחות, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. עכשיו כבר כולם מתחילים לצאת החוצה מבית הכנסת, ובעל הקורא צריך פה להרים את קולו, כי מתחילים כבר לפטפט, ולהגיד איך הוא קרא, איך הרב דיבר, למה הוא ירה לי ליד האוזן, בקפסונים, הריחולים הרגילים של בית כנסת, ופתאום בעל הקורא ממשיך, ויעשם המלך אחשוורוש מס, והוא מחזיר את כולם לתוך בית הכנסת לשמוע על המלך אחשוורוש. הדבר הזה הוא חשוב פה מאוד, כי זה יוצר מסגרת בתוך מסגרת, סיפור בתוך סיפור. הסיפור היהודי באמת מסתיים לפני פרק י'. אבל מה לעשות, הסיפור היהודי הוא לא הסיפור השלט, השולט במגילת אסתר. הסיפור היהודי מסתיים והוא צריך מסגרת רחבה יותר של סיפור פרסי. קורות היהודים, הסיפור שלהם, השפה שלהם, הנרטיב שלהם, טוב, השפה המודרנית, הנרטיב של היהודים מצוי בתוך סיפור פרסי. או במילים אחרות, אנחנו מדברים פה על סיפור שנמצא בגלות. המסגרת הפרסית מכילה סיפור עברי, אבל הסיפור הזה, איפה הוא נכתב? וכל... מה, עם סוכר? תודה רבה, רבי תמר, זה התה שלך הוא התה המתוק ביותר שאני שותה כל השנה כולה. לא, אני חייב, כי הגזמתי קודם איך ש... וכל מעשה תוקפו וגבורתו, כלומר, כל הסיפור הגדול של מרדכי, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים לפני המלך. לפני שנייה שמענו ונכתב בספר. כך הסתיים הסיפור היהודי. באיזה ספר? יש שמבארים ממש מגילת אסתר. יש שטוענים לא, באיזשהו ספר יהודי אחר, לא משנה, אבל ברור שבאיזה ספר יהודי, דברי אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב במסכת מגילה, ונכתב בשולחן ערוך. ופתאום, בלי לשים לב, אחרי שני פסוקים, אבל פרשת גדולת מרדכי כתוב בספר אחר. ספר דברי הימים הפרסי. יש פה סיפור בתוך סיפור. או במילים אחרות, אקתי עבדי אחשוורוש ענן. הסיפור מסתיים, אבל הוא נשען על איזו סמכות אחשוורושית. לאור הדבר הזה, אפשר לחזור לרגע שוב גם למימוש גדולת המלך, למימוש הסיפור הפרסי של פרק י' דווקא דרך מס. הרי אפשר היה לחשוב על דרכים אחרות, להגיד, ויכבוש המלך אחשוורוש הרצות עד בלי די. או ויעבר המלך חוק שכמו בהתחלה, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. טוב, הרי החוק בהתחלה לא ממש קוים. צריך להודות שיש כמה גברים במגילה שעושים מה שנשותיהן אומרות להם. אני יודע מי? המלך. בסדר, נכון, דוגמה יפה, המלך. המן עושה מה שזרש אמרה לו, דוגמה יפה. כן, נכון, לכאורה כל דמויות המגילה מפרות את החוק הראשון הזה. אז היה אפשר לייסד אותו עוד פעם, מחדש. בא המלך ואומר, זה היה טעות, איך שעשינו את זה קודם. היה אפשר לחשוב, האם יש משהו מיוחד במס הזה? ופה מעניין באופן מיוחד הצירוף, וישם המלך אחשוורוש מס. כי הצירוף הזה לשים מס מופיע רק בעוד מקום אחד בתנך. איפה? תחשבו על זה קצת הרבה. שלמה? אני לא זוכר. ברור שיש מס, הדורה משאיר על המס, אבל הצירוף היסם אני לא זוכר. לא זוכר שיש שם. או, אמת, יפה. יש מקום אחד בתנך שהצירוף הזה כלשונו, לשים מס מופיע, וזה בשמות פרק א', פסוק י' א', וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. כאשר רענו אותו כנרבה וכנפרוץ. האם הזיקה הזו לתחילת ספר שמות רלוונטית לענייננו? בעל כורחנו, הזיקה הזו מהדהדת בקורא באופן חריג ומיוחד, שהרי כמעט לאורך כל סיפור המגילה, כמו שכבר אמרתי, לא, זה כבר אי אפשר להוכיח עכשיו, אבל זה עכשיו הנחה די מוסכמת, שהסיפור נשען על סיפור יוסף. נכון, ברבים מהפסוקים, אני מקווה שהדבר הזה הוא ידוע יחסית, שהסיפור יוסף מהדהד לאורך כל סיפור המגילה, דרך אסתר, דרך מרדכי, והיא כדברם אליו יום יום ולא שמע עליהם, שנאמר על מרדכי, בדיוק כמו יוסף מול אשת פוטיפר, וגדולת מרדכי עם הרביד, הזהב, אצל יוסף, אותו דבר אצל מרדכי. טוב, זיקות ידועות. אלא שפתאום כאן, בסוף המגילה, בפרק י', פתאום נרמז הקורא שהאנלוגיה לסיפור יוסף לא מסתיימת בספר בראשית, אלא בסיום מגילת אסתר יש פתאום קריצה לתחילת ספר שמות. או במילים אחרות, גדולת מרדכי מאוד מרשימה. היא באמת דבר יפה מאוד. ממש כמו גדולת יוסף, שהייתה מאוד מרשימה. כשם שיוסף הפך מנער גולה, נער עברי גולה, להיות משנה למלך, ככה גם מרדכי ואסתר, נערים או מבוגרים, גולים, עברים גולים, הופכים להיות בעמדת שררה במלכות הפרסית. והמגילה מסתיימת בתחושת happy end. הנה, הם הגיעו למעמד בכיר, והם דורשים את, את שלום עמם, ממש כמו יוסף. אבל המגילה ברמז ובשקט, רומזת לאפשרות של פרק י' א'. האפשרות של פרק י' א' היא, וימות המלך אחשוורוש, ויקום מלך חדש על שושן, אשר לא ידע את מרדכי. ויאמר אל עמו, הנה היהודים, רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו, פן נרבה, והיה כתקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו וסבלותם. עכשיו אני מבין, הפרק הזה לא כתוב. הוא גם לא יכול להיות כתוב. כי יכול להיות שלמחרת פרק י' כל היהודים לקחו את הפקלאות שלהם, והלכו לעזור לאחיהם שבירושלים, שבונים עכשיו את המקדש, את הבית השני. יכול להיות שזה היה המשך. אבל יש פתאום, דווקא דרך הפסוקים המסיימים האלו, ודרך הנחחת הסיפור הפרסי, יש פה רמז, אקתי עבדי אחשוורוש ענן. כי יש המשך, עלול להיות המשך. איפה זה, זה, זה בא עכשיו לידי ביטוי קצת יותר חריף? ברשותכם, רק אני בסקרנות לטעום את התה של הרבי תמר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מצוין. מצוין. טוב, איפה, ברשותכם, טוב, איפה הדבר הזה יכול לפרוח שוב, טוב, או לצאת פתאום מבין הפסוקים, לפרוץ פתאום, טוב, לתוך התודעה עצמה. אז בואו נקרא גם את הפסוק הבא. יפה מאוד הערה שלך. אני יכול להיות שאת צודקת. חזל ואיבן עזרא איתך, אז עוד רגע אולי גם נגיע לזה. זו שאלה טובה, אם זה בפשט, אבל זו הערה מעניינת. בואו נמשיך לקרוא. אחרי ויעשה מלך אחשוורוש, מס על הארץ ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. עכשיו, על הפסוק הזה אני רוצה ברשותכם להעיר שתי הערות. הערה הראשונה נוגעת לחציו הראשון של הפסוק, הערה השנייה נוגעת לחציו השני. בחציו הראשון של הפסוק, יש מילה מאוד מודגשת, אני חושב שזה ישר יורגש, בואו נקרא את זה שוב, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים. האם יש איזו מילה שלדעתכם הרגשתם שהיא ככה קצת מודגשת בפסוק, מובלטת? אז אני מסכים איתכם, אני גם מרגיש, אחשוורוש, אני גם מרגיש באמת המילה גדולה, היא חוזרת פה שלוש פעמים וזה מעניין. מיד אני אומר גם למה זה מעניין. אבל היא כבר צדה את תשומת ליבו של הקורא. העובדה שפתאום גדולה, גדולה, מרדכי זוכה לגדולה. שוב, תענוג בקריאה הגלויה. הגדולה היא ודאי חלק מההפי אנד של הסיפור. אבל הגדולה הזו מתקשרת עם גדולה אחרת בסיפור. ואפילו עם שתי גדולות אחרות. דבר ראשון, הצירוף גדול ליהודים מופיע עוד פעם אחת בתנ"ך במגילת אסתר. איפה עוד מופיע במגילת אסתר? או מופיע במגילת אסתר בפרק ד'. פרק ד', כמו ששמענו קודם מערבית אמר, יכול להיות סוג כמעט של נקודת תפנית דרמטית בסיפור כולו. ושם כבר נאמר גדול ליהודים. אלא שם לא מרדכי הוא גדול ליהודים, אלא אבל גדול ליהודים. שק ואפר יוצא לרבים. פה שוב יש רבים, רצוי לרוב אחיו. שוב יש גדול ליהודים. הפעם זהו מרדכי. עכשיו, מה עושים עם זיקה שכזו? מצד אחד, אבל גדול ליהודים, מצד שני, בסוף, מרדכי גדול ליהודים. עכשיו, מי שיש לו עין טובה, יגיד, בסדר, מה אתה רוצה? זה חלק מההיפוך של הסיפור. אדרבה, זה רק מדגיש את ה-happy end. בהתחלה היה צער גדול, בסופו של דבר מרדכי גדול. מה טוב מזה? מצד שני, יכול מישהו לטעון, ותכף אני אנסה להראות שאולי זו קריאה יותר מתאימה פה, יכול מישהו לטעון שיש פה לעג לגדולה הזו של מרדכי. מרדכי, אתה כל כך שמח בבגדי המלכות שעליך? מבחינתי, המחבר, מבחינתנו, הקוראים, אם אתה לבוש סק או לבוש בגדי מלך, זה אותו דבר. זה בגדי מלך שרק פרסיים רואים. זה בגדי המלך החדשים. שרק פרסיים רואים אותם. כלומר, זה לא עושה רושם על הקורא הישראלי, העברי, היהודי. בסדר, אתה לבוש בבגדים גדולים, יש לך גדולה יתרה. שק או בגדים, זאת, מבחינתנו זה גדול ליהודים, זה אותו דבר. למה זה אותו דבר? כי טבעה של המגילה, הכל יכול להשתנות בין רגע. המלך עכשיו מאוד מכבד את מרדכי, אבל כאמור, מי יודע מה חבוי בפרק י' א', בפרק הבא בתור שלא כתוב. לאיפה זה הולך להתגלגל? באמת, כבוד מלכים אסתר דבר נאמר. כבוד המלך זה פה, עליו הכל מושתת פה. עכשיו, למה יש תחושה שהקריאה הזו יותר מעוגנת בכתובים? כי גם הצירוף ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידלו המלך, מעדד לכם מוכר, אשר גידלו המלך גם נזכר כבר במגילה. כשהמן מספר לקרוביו ולמשפחתו ולזרש את כל הטוב שמצא אותו בחייו, אז הוא אומר, אנחנו אחרי המשתה הראשון, בפרק ה', פסוק י' א', ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, עוד פעם הרוב הזה, נכון? את כבוד עושרו ורוב בניו, שזה סתם מעניין, מה מזכירים לפני מה? מי ששם לב קודם בשיעור של הרבית, אמר, כל הדוגמאות שלו, שמתי לב, היו הילדים. נכון? מה קונים לילדים? הילד הוא מביא במבחן, מה הציון שלו? מה? כאילו, כל החיים, אז זה בגלל הגיל שלו, זה עכשיו מה שמעסיק אותו, נכון? ילדים. בסדר, יבוא יום, וכל הדוגמות שלו יהיו, נגיד אדם יורד בבית אבות לחדר אוכל, והוא פתאום רואה לידו, נכון, כל... אז למה אני אומר את זה? כי אצל המן, המן לא פותח, כשהמן רוצה לתאר את הצלחתו בחייו, הוא לא אומר, רוב בניי הוא כבוד עושרי. היה יותר מתאים, לא? אם אני הייתי ילד של המן, הייתי מאוד נעלב בסיטואציה הזו. המן בא ואומר, כבוד עושרי, וגם ילדים מוצלחים, כן, אני לא אומר. טוב, אבל זה לא משנה. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ואת כל אשר גידלו המלך. ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידלו המלך. צריך להודות שאשר גידלו המלך די דומה לאשר גידלו המלך. זה אותו סדר של מילים בפסוק. אשר גידלו המלך, אשר גידלו המלך. נכון? מראים לפה שגם אפילו בגימטריה זה יוצא אותו דבר. זה כבר הוכחה ברורה שזה, יש פה זיקה מכוונת. עכשיו, מה, שוב, אני תוהה, מה זה עושה לקורא? מה קורה לקורא כשהוא, או, מה קורה לקורא כשהוא שומע אשר גידלו המלך, מי זה קודם היה? המן! אז מה זה אומר? המן גידלו המלך, עכשיו מרדכי, האם יש צורך לומר שזה לא תפקיד נצחי ובטוח? למי שלא זוכר, שיעיין באשר גידלו המלך הקודם, ראה לאיל. היה כבר אחד גידלו המלך, יש, שמענו כבר. יש פה איזו עוקצנות חדה לגדולת המלך, מעין מה שפרופסור הנשקה עמד עליו במאמר יפהפה על מגילת אסתר שפרסם במגדים, מעין כבוד המלכות שמרדכי זוכה כבר כשהוא מורכב על הסוס ברחוב העיר. גם שם, לכאורה, איזה כבוד גדול המלך העניק למרדכי, נכון? המשנה למלך מרכיב אותו על הסוס וקוראים לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. כבוד גדול. אבל הצירוף הזה, ככה יעשה לאיש אשר, הוא ממש ציטוט מספר דברים. בספר דברים, במצוות היבום והחליצה, נאמר שאם היבם, הגיס, לא מוכן ליבם, אז... נכון, אז החלוצה, האישה, האלמנה, צריכה לירוק בפניו ולומר, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בית חלוץ הנעל. ככה יעשה לאיש אשר, ככה יעשה לאיש אשר, זה לא יכול להיות מקרי. זה מסוג הדברים של, נגיד, על המקריות, צריך להיות בעל אמונה עצום, לחשוב שזה מקרה. מה רוצה המגילה מאיתנו? למה להשוות פתאום לחלוצה? אבל זה ממש ברור. מה שהמגילה פתאום אומרת לקורא, זה שהכבוד הגדול שמרדכי זכה בו, אינו אלא משהו כמו יריקה בפרצוף. טוב, בהדהוד של הקורא שזוכר את מצוות החליצה, ככה יעשה לאיש הקודם שנאמר בתנ״ך, זה רגע אחרי שיורקים בפרצוף של מישהו. אז אמנם כלפי חוץ זה נראה כבוד גדול, אבל מה זה? כבוד המלך. זה באמת המטרה הגדולה של מרדכי. לא כביקורת, כלעג לשלטון ולכבוד שהוא יכול להעניק. מעין הדבר הזה יש גם כאן בסוף עם הלשון גדולה. אבל זה מילא. המשך הפסוק מרעיש הרבה יותר. מרעיש, כלומר, גורם לרעש פנימי. מטלטל, תודה. כי המשך הפסוק, טוב, באמת מתחיל להתאחר. הרבית אמר, תרמוז לי, אני מתחיל... רק עוד שעה? טוב, אנחנו חייבים ממש למהר. טוב, המשך הפסוק הוא פרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. עכשיו, מילא לשון גדולה, האומנם מהדהד את אשר גדלו הקודם, לא מהדהד, זה עוד אפשר באמת להסתפק. אבל פה השימוש בפורמולה הזו, השימוש בנוסחה הזו, הוא פרשת הללה. הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי
יהודה.
יהודה, למלכי ישראל. זו הפורמולה הקבועה של ספרי מלכים ודברי הימים. קבוע, כך סוף כל מלך, כך ספר מלכים וספר דברי הימים אומר לנו, המשך קורות המלך מצוי בספר דברי הימים. כאן פתאום משתמשת המגילה בנוסחה שכל כולה מוקדשת למלכים ישראלים. אבל פתאום היא נאמרת על מלך פרס. לא למלכי ישראל ולא למלכי יהודה, אלא למלכי מדי ופרס. עכשיו, שוב, גם כאן, אני לטעמי הגזים, יש חוקר יהודי חשוב בשם גורדיס, שכתב, זו הוכחה ברורה, טוב מעין מה שאמרנו קודם על לבנסון, הוכחה ברורה שכנראה הסיפור, יש פה מקורות פרסיים נוספים שנוספו כאן איכשהו, אבל זה ליפול בפח שהמספר תומן. כי הזיקה הזו למלכים הישראלים באה לנער את הקורא, לתת לו פתאום סתירה, ולהגיד לו, אתה מצוי באיזה happy end? בא לך לשתות עכשיו כוסית יין? איפה הסיפור הזה מתרחש? מה פסגת הסיפור? איזה יופי! תרמנו שתי שורות לכרוניקה הפרסית. אנחנו בפרס, זה סיפור שמצוי בתוך מסגרת פרסית. כל הסיפור כולו אינו אלא עוד אפיזודה במלכי מדי ופרס. עכשיו, זה באמת כואב בבטן הרכה, כי בשלב הזה ממש של המגילה, היישוב היהודי בארץ נאבק על קיומו. זה עתה הגיעו לארץ, בונים פה מקדש, כ-40 אלף איש, מצב כלכלי קשה מנסו, מצב ביטחוני קשה מנסו. ופתאום יש פה סיפור שתורה משהו לסיפור פרסי. איפה? הסיפור היהודי הרי צריך לפרוץ פה. מה, מה הוא לא?
הוא היה יכול להיות נחמיה ולהציג
מלך. אתה צודק. זה מעניין, נכון. אתה צודק, אתה צודק. תראו, אני באמת אני רוצה כבר לקצר. העירו פה וחזל ואבן עזרא, אני מדגיש את אבן עזרא כי הוא פשטן, וחזל ואבן עזרא הציעו שאולי זה חלק מהאמירה גם לרוב אחיו. עכשיו, בקריאה פשוטה, רוב אחיו זה אחיו הרבים, כמו רוב בניו. טוב, המן לא מספר לזרש על רוב בניו. נכון? אתם מכירים את הליצנים פה? יש ליצנים, לליצנים יש פה בדיחה. טוב, למה המן מספר לזרש רק על רוב בניו ולא על כל בניו? אז הליצנים יתלוצצו. אבל בפשט רוב בניו זה בניו הרבים, במעמד הבכיר שיש להם, נכון? גם פה, לכאורה, רוב זרו, רוב אחיו, זה אחיו הרבים. אבל חזל ואבן עזרא מראים פה רוב ולא כל. יש אנשים שקשה להם לסמוך עם מרדכי, המשנה למלך הפרסי, שנשאר בשושן. ולא קם עכשיו, ואומר, הפרק הבא הוא לא שמות א', אלא הפרק הבא הוא עזרא ונחמיה. אין אמירה כזו, הסיפור מסתיים, ואנחנו רוצים לסמוך ומרגישים איזה אגרוף בבטן. אם כבר הגענו עד לפה, טוב וזהו, זו הערה האחרונה, ואז אני אומר דברי סיכום. אבל אם כבר הגענו עד לפה, האם אתם מרשים לי להיות מופרע? עכשיו אני אומר בכנות, בתחילת הדיון לא הייתי אומר את זה, אבל השעה היא כזו, שלפייתי במילא חצי מהיושבים פה כבר בכלל לא קולטים מה אני אומר. החצי שקולטים אני אשתדל לומר את זה מהר ומגומגם ובאופן לא ברור, ואז טוב נעבור את זה ככה איכשהו בשלום, אני אפרוק את אשר על ליבי ואף אחד פה לא יחס עליי. אבל באמת אני אומר את זה עם המון הסתפקות והסתייגות, ולפי דעתי זה לא נכון. טוב, מה שאומר עכשיו. גם הפסוק האחרון ממש, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, יכול להיות שגם הוא מתקשר עם פסוק אחר בתנך. עכשיו, צריך לומר בכנות, שבמגילת אסתר, מאחר שנעשה שימוש כל כך מסיבי באמצעי הספרותי הזה, של להדהד סיפורים אחרים ופסוקים אחרים, והתנך כולו איכשהו גואש פה בתוך סיפור מגילה, לכן יש אצבע יותר קלה על ההדק. טוב, אנחנו יודעים שהמגילה עושה שימוש רחב ופסוקים, אז אולי אפילו משהו גבולי, גם הוא צריך להילקח בחשבון. האם הביטוי הזה דובר שלום, מישהו שמדבר שלום, האם הוא מזכיר לכם מזמור בתהילים? ולמה דווקא את קוף כף ב'? נכון, מעירים פה שיכול להיות שמזמור קוף כף ב' בתהילים ניצב כרקע, באמת, אל תכעסו עליי, טוב, אל תקחו את זה אישית. בסדר? גם אם אני טועה. אבל יכול להיות שמזמור קוף כף ב' בתהילים עומד פה כאיזה רקע. כי שם הרי נאמר, למען אחי ורעי, אדברן השלום בך, למען בית השם אלוהינו, אבקשה טוב לך. עכשיו שימו לב לכל צירופי המילים פה. למען אחי ורעי, רצוי לרוב וחב. אדברן השלום ודובר שלום, שזה ביטוי יחסית חריג. ובהקבלה, אבקשה טוב לך, דורש טוב לעמו. כבר יש פה מישהו שמדבר שלום ודורש טוב, בדיוק כמו בתהילים. אדברן השלום, אבקשה טוב. ועוד עם האח. עכשיו, אני מבין, תראו, באמת אני מבין, שצריכים להיות זהיר, אי אפשר, אני מבין. אבל בכל זאת הצירופים פה נראים לצירופים מספיק מיוחדים, כדי שלפחות נתהה האם יש פה משהו מכוון. האם באמת המגילה רוצה שבפסוק האחרון, פתאום אנחנו נשמע ברקע את המזמור שמעריץ את ירושלים, ואת מלכות בית דוד שיש בה. האם יכול להיות שמחבר המגילה רוצה לומר, בסוף, במילים האחרונות, כך הסיפור כולו מסתיים. עם החגיגות, כבר, הרעשנים כבר נשמעים ליהודים, ליהודים. והמגילה פתאום זורקת את הקורא לרגע קל, שגדולת מרדכי, שיושב על כיסא המלך אחשוורוש, מזכירה למחבר את גדולת מלכי בית דוד, שיושבים בירושלים, יושבים למשפט, כיסאות לבית דוד, ומבקשים את שלום ירושלים. בירה מול בירה. אתם יודעים שיש שתי ערים שקרויות בירה בתנך, ירושלים הבירה ושושן. האם יכול להיות שאפילו ברגע האחרון הזה, המגילה לא תניח לנו, ותהדהד איזה סוג של חוסר נוחות מתחת לפני השטח, או כאמור בלשון חז"ל, המגמה רחוקה מאוד מנאמנות כפולה, אלא אדרבה בדיוק הפוך. המגמה היא, לא, ללעוג זו מילה קשה לי מדי, אבל המגמה היא לתת תחושה שהסיפור, מצד אחד יש פה הצלה גדולה, ואהבת השם את עמו, מורגשים לאורך הסיפור, מורגש לאורך הסיפור, באמת לאורך כל הסיפור כולו. אבל היהודים, איכשהו בסופו של דבר, הסיפור חייב להימשך. הוא לא יכול להסתיים פה. משפט סיכום. שוב, הרבי תמר קודם דיבר על גיבור המגילה. האם הגיבור זה מרדכי, האם הגיבור זה אסתר. אני, לו הייתי עם אומץ מספיק גדול, אני לא, אבל לו הייתי עם אומץ מספיק גדול, אז במקום לדבר על מרדכי ועל אסתר, הייתי צריך לכתוב שגיבור המגילה האמיתי זה האקראיות. האקראיות, הרנדומליות. המקריות, אבל לא מלשון מקרה. האקראיות המושגחת. אבל העובדה מה שבאמת חורז את כל תמונות המגילה, זה תחושה שהכל יכול לקרות כל רגע. למה? כי בקטן ותרש פתאום יגידו איזה משהו שישנו את כל פני ההיסטוריה היהודית. בצעירותי הייתי רם במגדל עוז, והקבוצה, הבנות שם בבית המדרש לנשים במגדל עוז, רצו להתחפש כולם ביחד, תחפושת קבוצתית באדר, למישהו. ונורא התלבטו למי להתחפש, ואני הפצרתי בהם באופן עמוק, אבל לא צריך לשכנע אותם בסוף, שבואו נתחפש כולנו לבקטן ותרש. למה? כי אמרתי להם, זה מאוד יפה. הרי בקטן ותרש לא מעלים על דעתם שיש עם בעולם שכבר יותר מ-2,000 שנה, 2,500 שנה, קורא עליהם כל שנה מחדש. מקלף, עם ברכה. בקטן ותרש התכוונו לשלוח על המלך אחשוורוש, לא הלך, כן הלך, מי יודע כמה מאות אלפי מקרים כאלה היו בהיסטוריה, בעולם, בכלל. ופתאום בקטן ותרש כאלה השתלבו בתוך סיפור הצלה מופלא, הם לא מעלים את זה הדעת. אבל זה מאוד נוקב, כי אנחנו, כל אחד יש את הסיפור שלו. אבל מי יודע בכמה סיפורים אחרים אנחנו עם השפעה דרמטית. סתם בגלל איזה מילה שאמרנו, סתם כי רצינו לשלוח יד באיזה מלך, ובסוף תלו אותנו על עץ. זה הסיפור שלנו, לא? הצלה של עם ישראל פתאום בגלל איזה בקטן ותרש. הכל יכול לקרות כל רגע. והרי לכן הלעג לגדולת מרדכי בסוף. כי הגדולה הזו היא משחקת תפקיד בחשיבה פרסית, אבל עלינו זה לא עושה רושם, כי גם המן היה במקום הזה. יש איזה חוסר יציבות בסיפור שיכול להרער כל ביטחון, בכל סיטואציה. הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, אני ממש זוכר את אחת השיחות הנועזות שלו, שהוא אמר, ככה, תוך שהוא דופק על הסטנדר, אמר לנו, תדמיינו רגע בפרס הקדומה שבחור ישיבה בא לסדר בישיבה ואמר, תפסיקו, לא תאמינו מה יש עכשיו. תחרות בחירת מלכת יופי אצל המלך. אמר הרב עמיטל, הרי כל ראש ישיבה מתחיל, היה מעיף אותו לכל הרוחות. הוא אומר לו, זה מה שמעניין אותך עכשיו? ועוד היה ממשיך אותו תלמיד, תוך כדי שגוררים אותו מחוץ לישיבה, ואומר, לא סתם, 6 חודשים הן היו בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים, שמעתי שגם תמרוקי אנשים היו שם. ובזה הנערה באה אל המלך, והוא כבר בדלת, והוא צועק לכל החבר שלו, כל אשר תאמר היא נתן לה. וזהו, העיפו אותו. אמר הרב עמיטל, בשלב שבו הסיטואציה מתרחשת, מישהו מעלה על דעתו, שתחרות בחירת מלכת יופי למלך ייטול תפקיד בישועת ישראל. המגילה נותנת תחושה של חוסר ודאות, והכל קורס כזה, אין במלא אחז. אבל כל התמונות האלו שמתרחשות באיזה תחושת אקראיות נוראה, מוגשות לקורא בתוך מבנה מסודר. המבנה של המגילה הוא מבנה מאוד יציב. מה שאיתמר כינה קודם, מבנה חייסטי, לעניות דעתי זה מבנה קונצנטרי, אבל לזה אנחנו נתווכח אחר כך. אבל יש איזה 2 מחציות מתהפכות שכאלו, מקבילות. כלומר, הבלגן הגדול של המציאות, למי שיש לו פרספקטיבה רחבה, מי שמוכן רגע להסתכל קצת מרחוק, אז הוא מוזמן לבוא ולפענח גם את הסדר. אבל בשביל למצוא את הסדר, צריכים להיות אמיצים, כמו מגילת אסתר, ולהתחיל לספר סיפור מהשנה השלישית למלך, על איזה ושתי שלא הסכימה לבוא, ועל שמן המור, ועל בשמים, ועל בקטן ותרש, וכל רכיבי המציאות האלה, בסוף, לפי המגילה, יוצרים גם איזה סוג של סדר, שבנוי מבלגנים קטנים ורבים. שנזכה כולנו לישועות ולנחמות. תודה רבה שוב לאכסניה. פורים שמח לכולם.